שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. חודש טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ לארץ. אנחנו לקראת שבת ראש חודש אדר, יום שישי גם כן, א' דראש חודש ויום שבת קודש. שלושה ספרי תורה בבית הכנסת מוצאים מההיכל, האחד בפרשת השבוע משפטים, והשני בפרשת ראש חודש, והשלישי כמובן עצם הפרשה שנקראת שקלים. אנחנו רוצים לדבר היום על נושא לא שגרתי, הועיל והפרשה עוסקת בעולם הגלגולים בין השאר, משום שאת הפסוק הראשון, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר רבינו שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, ואילן סדרי גולגליה די תעמוד כדומהון. תעמיד לפניהם את סדרי הגלגולים, יש קשר בין דיני ממונות לגלגולים, מיד נספר, אבל בראש ובראשונה אני רוצה להקדים שהדברים שאני אומר יהיו לטובת נשמתו של מורי אבי אבא מרי, רבי זאב אריה בן רבי חיים יהודה צבי, שהיום חפזיין בשבט, 16 שנים להסתלקותו, והדברים האלה יהיו לטובת נשמתו. וכאן כדאי לספר איזשהו סיפור מאוד מיוחד, סיפור מעניין. הסיפור הוא שהוא הסתלק בפרשת משפטים, והוא היה ניצול שואה, למד בישיבת תושנד בטרנסילבניה אצל המערם בריסק, והמציאות שלו הייתה הלך של אבותיו. סבו היה תלמיד מובהק של הכתב סופר, רבינו אברהם שמואל בנימין סופר, היה מורו ורבו של סבו בעל הבאר משה, רבי משה שטיין, שהיה אב בדין ורב במקומו, סר ז'ונץ קוראים למקום הזה, והכתב סופר היה מאוד מקושר אל התלמיד הזה, שהוא סבא רבא שלי, סבא שלו, היה מסלסל לו בפירותיו ואומר לו ביידיש, וי נמת מנדני רס שומיים, איך אפשר להגיע לעירת שמיים שלך, הוא היה מאוד מאוד ירי שמיים, בעל הבאר משה, היה מתחיל קריאת שמה כששוכב בזווית זו של החדר ומתגלגל לזווית שנייה, ממש המחיש לעצמו מסירות נפש על קידוש השם בקבלתו עול מלכות שמיים, ממש כולל לפעמים דימומים בצוואר, ממש דברים לא שגרתיים, עד כמה היה מיוחד. הוא קרא לו מוישה גרינשטיין בלשון חיבה, גרין זה בלשון ירוק, הוריק פניו על התורה. בכל אופן, המציאות של הספר הזה, הוא אבא זכה להוציא את זה לאור מחדש עם כמה בני דודים שלו בארצות הברית, שהם גם נכדים של בעל הבאר משה, והיה שם בכל הספר הזה כדרכנו ללמוד קטעי תורה מתוך הספר הזה בשבתות ובאמצע השבוע. קטע אחד שהכי ריגש אותו, קטע אחד שהכי גרם לו תמיד לדמוע. והקטע הזה מתייחס לפסוק בפרשת משפטים, ואנחנו השתמשנו בקטע הזה לצאת מאיזשהו ספק שלנו איך לומר איתו את הוידוי ממש דקות לפני יציאת נשמתו בחפזיין בשבט תפשין סמכי לפני 16 שנה, וזה היה הפתרון, ממש זה עשה את שלו. יש בזה גם מרכיבים של וידוי. הוורט הזה מתוך המגוון הגדול של הסוגי דברי תורה בספר, שהוא גם על התורה וגם על השס, היה הכי מרגש את אבא, וכל פעם שהיה מגיע פרשת משפטים, אבא היה כמובן לומד את הקטע הזה, ופשוט נשנה קולו בגרונו וממש בוכה. והוורט הזה, כשנזכרנו בו, היה, כפי שאמרתי, הוורט האחרון שהוא שמע על אדמות. הוא היה, הוורט אומר ככה, הדבר תורה קצר, קצר הזה. הפסוק בפרשת משפטים מדבר על נושאים של משכון. בכל דיני ממונות כתוב שם, אם חבול תחבול סלמת רעך, עד בו השמש תשיבנו לו, כי היא סמלתו לאורו, היא כסותו לבדה, היא סמלתו לאורו במי שכב, והיה כי יצק אליי ושמעתי כי חנון אני. זה הפסוק. מדובר על אדם שילבה לחברו נגיד 100,000 שקל, או נגיד 10,000 שקל, והלווה נתן משכון. והמשכון, הערבויות של הלווה, היו במקרה הזה כל מיני עניינים שקשורים לשינה שלו. בגד שינה, אולי קרית, אולי כסת, אולי איזשהו סוג של סמיכה אהבה. והבגד הזה, ברוב הניעותו, הוא היה הדבר היחיד שהיה לאותו מלווה, לאותו לווה לתת כמשכון למלווה. וכאן יש דין מיוחד, שמכיוון שאין לו משהו אחר, צריך המלווה בערב להחזיר לו את משכונו. המלווה הזה, כיוון שאחרת אין לו במה לישון, וזה הוא לא מחויב עד כדי כך. אז התורה מזהירה את המלווה, עד בו השמש תשיבנו לו. עד שישנה שקיעה, תשיב לו לקראת הליכתו של הלווה לישון, כי היא כסותו לבדה. היא סמלתו לאורו, במה ישכב. תיזהר, כיוון שהוא אדם עני, הוא אדם במצוקה, וכשאדם בעניות רבה ובשפלות, כשהוא צועק, זה עלול לפגוע במי שפוגע בו. והיה כי יצק אליי ושמעתי כי חנונני. הוא עלול לצעוק אליי ברוב מצוקתו שאין לו, הוא קר לו, הוא לא יכול להסתחמם בשום כלי, בשום בגד, משום שהוא יפקיד את זה כפיקדון אצל המלווה. אז התורה מזהירה את המלווה שיחזיר לו את זה בזמן, וזה הפסוק, אם חבול תחבול סלמת רעך. חבול זה מלשון משכון, אם אתה תחבול, תמשכן את הבגד של רעך, עד בו השמש תשיבנו לו, תשיב לו את זה עד השקיעה, כי היא כסותו לבדה. אין לו עוד פיג'מות, אין לו עוד סמיכות, אין לו עוד כלי שינה. היא סמלתו לאורו במי שכב. והיה כי יצק אליי, תיזהר, משום שאם הלווה הזה במצוקתו יצק אליי ושמעתי, כי חנון אני. אז הסבא שואל בספר באר משה כמה שאלות. אחת השאלות היא, שידוע כידוע שהמילה והיה שמופיעה בתורה זה בהקשר של שמחה. והיה זה לשון שמחה, כך אומרים חז"ל, והיה אם שמוע תשמעו, והיה אם יהיה טוב אתם תשמעו בקולי. מה קרה כאן שמופיע לשון שמחה במקום שכל כולו צער, והיה כי יצק אליי ושמעתי? פה מדובר בצעקה, פה מדובר במצוקה קשה של אני, שאין לו מה למשכן. מה כאן השמחה? והיה כי יצק אליי. דבר נוסף, זה באמת צועק העניין הזה, זה מאוד דורש הסבר. מה התורה מעריכה כל כך בהסברים? שיהיה כתוב, מי שממשכן כסות לילה, עליו להחזיר את המשכון הזה ללווה לקראת הערב. מה צריך כל כך הרבה לשכנע את אותו מלווה שלא יתאכזר כל כך? ולומר לו, היא סמלתו לאורו, היא כסותו לבדה, במה ישכב, מה כאן התחנונים האלה שהבורא צריך לנסות לקרב את זה ליבו של המלווה, שלא יהיה לו לב של אבן, שלא יהיה אכזר, ושקצת יחוס ויחמול על הלווה, במה ישכב, אין לו סמלה אחרת לאורו, הוא רועד מקור, הוא עלול לקפוא מקור, תן לו את הפוך שלו, תן לו את הסמיכה, מה אתה מתעקש להשאיר אצלך את המשכון? מה צריך? זה לא כדרך התורה. התורה קובעת הלכות כסדר, לא שכנועים כאלה. צריך לשכנע אותו. למה? ברור שיש עין פנים לתורה, 70 פנים לתורה, כל דבר בתורה כפטיש יפוצץ סלע, זה מתחלק לאין ספור הסברים ברובדים של פרדס התורה, פשט, רמש, דרש, סוד, וכל אחד הוא גוף לעומת הנשמה של השני, והנשמה של השני זה גוף לעומת עוד יותר נשמה דנשמתין, ולכל אחד יש עין פנים, אין סוף כוונות באותיות קודשו של בורא העולם, אבל הסבא באר משה, וזה הוורט שמאוד מאוד ריגש, מאוד הדמיע את מור אבי זצל, רבי זאב אריה בן רבי חיים יהודה צבי זצל, הוא מסביר בפשטות עם ארבעה הקדמות קצרצרות. הקדמה ראשונה, שרעך, הביטוי רעך, זה לא רק חבר שלך כמו ואהבת לרעך כמוך בפשט הפשוט, אלא גם הקדוש ברוך הוא נקרא רעך. שנאמר, רעך ורע אביך אל תעזוב. וכבר רש"י אומר את זה בש"ס במסכת שבת, שואהבת לרעך כמוך כפירוש שני, הכוונה היא תאהב את הקדוש ברוך הוא כמוך, משום שהוא מהווה אותך, ואתה מהווה חלק ממנו, חלק אלוקה ממעל. כי יעקב חבל נחלתו, כי חלק השם עמו, חלק, יהודי הוא חלק אלוקה ממעל. יהודי תלמיד חכם שמברכים עליו, מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שחלק מחוכמתו לרעיו, לא שנתן. אין פה נותן ומקבל שאין קשר ממשי בין הנותן למקבל, אלא שחלק. יהודי הוא חלק, חלק השם עמו. אז הרע, רע, זה בלשון קטע שמתחבר, כמו תרועם בשבט ברזל. רע פירושו חלק. הבורא נקרא רעך. הקדמה שנייה, הבגד הוא לא רק הבגד הפיזי, אלא המצוות הם הלבוש של האדם. יש 248 מצוות עשה, והן מלבישות את ה-208 איברים של האדם, וזה בעצם המציאות שלו. כנ"ל 365 מצוות לא תעשה, הן מלבישות את ה-365 גידים שבאדם. זה הלבוש, מידו כמידתו. הלבוש של האדם שהוא מתכסה איתו ומהווה באמת הכלי שלו להגיע לעולם הנצח, זה עד כמה שהוא ממלא את כל התרייג. תרייג זה 613 מצוות, שהם התוצאה של 365 ועוד 248, יחד תרייג 613. זאת הקדמה שנייה. הלבוש זה המצוות. בוא השמש, כלומר שקיעת השמש או זריחת השמש, מהווה משל בדברי חז"ל לחיים ומוות. חיים זה נקרא ששימשו של אדם זורחת. ומיטתו של אדם בר מינה נקרא שקעה שימשו. חז"ל אומרים, עד שלא שקעה שימשו של רבי, זרחה שימשו של פלוני. כלומר, שקיעה פירושו מוות. זהו, האור, חיבור לאור פוסק, ואז הוא מגיע לחושך. יושבי חושך וצל מוות, אסירי עני וברזל. שקיעת השמש זה מקביל למוות. וכמובן, הקדמה שלי, רביעית, שכיבה בקודים של התנך זה גם משמעות של מוות. ושכבתי עם אבותיי, וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. כן? שכיבה זה ביטוי לבפרט צדיקים, שכתוב שגם במיטתם קרואים חיים, הוא מקיים אמונתו לשייני אפר. צדיקים לקראים ישיינים, ישייני חברון, שהם קבורים בקריאת ארבע בחברון. אלה הקדמות. עכשיו נבין את הפסוק במשמעות על דרך הרמז. אם חבול תחבול סלמת רעך, אבא שלי קורא מתוך ספר בעיר משה של סבא שלו, בפרשת משפטים, זו הפרשה שבה הוא הסתלק לבית עולמו. אם חבול תחבול צלמת רעך, אומר הסבא, אם במהלך החיים, חס ושלום, חבלת, וכאן חבלת זה לא במשמעות של משכון, אלא כפשוטו, מכה, חבלות. אם אתה תחבול את הסלמה של רעך, כלומר, אם חס ושלום תעשה עבירות, תראה בדברים שאסור לראות, תדבר דברים שאסור לדבר, תאכל דברים שאסור לאכול, כל מיני דברים שהם בגדר חבלה למצוות. זה הסלמה של רעך. המצוות הן המצוות של הקדוש ברוך הוא שנקרא רעך ורע אביך. אל תעזוב. ואם אתה חס ושלום במהלך החיים חוטא, אם אתה עושה אבונות וחטאים, ואתה חובל בבגדים שהבורא הועיד לך, ויש קטם בנשמה, יש קטם בנפש, עד בוא השמש תשיבנו לו. ממליץ הבורא, תשמע, יש כוח תשובה בעולם. אפשר לתקן. אפשר לתקן, לא כמו בזמן הנביא יחזקאל, שאמר להם שוב ושוב, אולם התמות ובית ישראל, הם לא האמינו שיש כזה כוח שיכול למחוק רטרואקטיבית כתמים. אין דבר כזה בעולם המשפט הבינלאומי או במשפט שאיננו על פי משפט התורה. מי שגנב, מועמד לדין. אין דבר כזה לומר לשופט, אני חוזר בתשובה ואני רטרואקטיבית נקי לגמרי, ותפתור אותי מכל הליך פלילי. אין דבר כזה. ברור שאדם שחטא חייב לשלם על מעשיו, וככה בזמן יחזקאל הם לא האמינו שיש כזה כוח. שהכוח נקרא כוח התשובה, שנברא עוד לפני בריאת העולם. אומר הבורא לאותו חובל, במי שחובל בבגד של הנשמה, כלומר חוטא ועושה עבירות, עד בוא השמש, עד שהשמש שוקעת, כלומר כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, תשיבנו לו, תחזור בתשובה. למה? כי היא כסותו לבדה. אין דבר אחר שאיתו אפשר להגיע למעלה. למעלה בעולם הנצח, מיד ברגע שאדם נופח את נשמתו, לא מדבר מניות, לא וילות, לא מכוניות דגם 2021, ולא קולקציה של 2022. לא יעזור שום מיליארדים ומיליונים, ובית דו-קומתי או תלת-קומתי, וחצרות של 300-400 מטר, או אולי 3,000 מטר, כמו לאותו נשיא שרץ לפ... לא יעזור. אין שפה אחרת שם, לא מכירים שם שום שקלים ושום שטרות. שם הדיבור הוא בשפה ששמה תורה ומצוות. כמו שראש ישיבת מיר, הרב נוחום, הגאון רב נוחום פרצוביץ' היה אומר, שאדם עולה למעלה מיד שואלים אותו, בו וכה מכנס, בבבטרה, חולין, גיטין, ברכות, דמי, שם לא קוראים לו בכלל בשם שלו. שם זה הז'רגון, זאת הטרמינולוגיה, אין מינוחים אחרים. מי שמנותק הוא מסכן, הוא אין לו זהות, הוא חסר כל מהות. אז אומרים לו, תשמע, עד בו השמש תשיבנו לו, כי איקסותו לבדה, אין משהו אחר. אין, הגוף נשאר פה, זה חלקים של מולקולות של סיד וסידן ועצמות ואבץ. הכל מתפורר שם מתחת לבלוקים והאפר. הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, והשאלה היא במה עטפת את הרוח הזה. האם הבאת לה את הבגדים? 248 לבושים של מצוות עשה, ו-365 לבושים של לא תעשה. האם אתה יכול להופיע עם לבוש, שלא יהיו שום תקלות ולא יהיו שום פצעים? כי היא כסותו לבדו, היא סמלתו לאורו. זה הסמלה שלו, במה ישכב, הנה. הוא רוצה לרמוז לנו בורא העולם, אין לו דבר אחר לקחת איתו, לא צ'קים ולא דולרים ולא מניות, לא שמים שקל בכף יד של מת שנקבר. אין, הכל צו ירושה בבית המשפט ומיד חלוקה לדור הבא והם לדור הבא וככה זה הלאה עובר. במה ישכב? והיה כי יצק אליי, אם האדם כן מנצל את העובדה שהוא עדיין חי, זכור את בוראיך בימי בחורותיך, תרם יבואו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. הוא יצעק אליי, השם תעזור לי, אני מרגיש שאני לא בדרך הנכונה. אני מתפתה, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, הוא מתחדש עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו שנאמר צופר רשע לצדיק ומבקש להעמיתו. השם לא יעזבנו בידו, אבל תצעק. והיה, זה לשון שמחה. או, זה לשון שמחה. והיה כי יצעק אליי. במידה שאכן הוא עושה תשובה, וצעקה זה אחד הביטויים של תפילה, מרבים לדבר עכשיו בתקופת הקורונה, לפנות אל הבורא, בכל 10 לשונות של תפילה, צעקה, נעקה, וישמע אלוקים את נעקתם, יש מצב שאפילו הוא כל כך חלש וכל כך חולה, שהוא לא יכול אפילו לצעוק במחלקה של הקורונה, או באיזשהו מקום שהוא מקבל איזשהו מחולל חמצן, הוא לא יכול אפילו לדבר, ואז וישמע אלוקים אל נעקתם, כך אומרים המפרשים, נעקה, זה אפילו בלי מילים, וישווה יזכור אלוקים, וידע אלוקים, ואז הגיעה הגאולה. והיה כי יצעק אליי, לכן אומר הסבא בעל הבאר משה, כשהוא יצעק אליי, כלומר ישוב בתשובה, בלב חרטה על העבר, קבלה לעתיד, עזיבת החטא, וידוי, אז ושמעתי כי חנון אני. חנון המרבה לסלוח, חנון זה ביטוי, זה מינוח טרמינולוגי שמופיע ב-19 הברכות של העמידה בברכת הסליחה. כי חנון, חנון המרבה לסלוח, זה במידת החינם, במידת החן. הדבר הזה הוא כוח מידת השם, השם כאל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. זה כוח הרחמים, זה לא מצד מידת הדין. מבינת הדין באופן קונסטיטוציוני אין מקום לחרטות של תשובה כדי למנוע הליכים משפטיים פליליים. מה שאדם עושה צריך לשלם. רק במהלך אלוקי של נשמת ישראל, שהיא יונקת מהמעיין הבלתי נדלה, שהוא מתחדש כל הזמן, אז שם הנשמה הטהורה היא רק עטופה, ויש לה מעטה, מעטה שהתלכלך. אפשר לנקות את המעטה הזה, ולגלות שוב את הנשמה שנתת בי תאוריי. אתה בירתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי בעולם העשייה, ואתה משמרה בקרבי. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך, כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן. כך הסביר הסבא, וכשאבא שלי, רבי זאב אריה, בן רבי חיים יהודה צבי שטיין, היה חוזר על כך שוב ושוב, היה פשוט בוכה. חלפו שנים, הוא הגיע כבר לגבורות, והגיע עוד מעט לסוח, ואז הוא מצא את עצמו בבית חולים תל השומר, ושם ראינו שהמדדים הולכים ויורדים, והוא היה כבר תקופה לא קצרה במנותקות מאיתנו, ומחובר למכשירים, והבנו שהזמן הוא כזה וכזה, ויש עניין גדול שאדם לא יסתלק מן העולם בלי תשובה, כמו שתשובה או לא תשובה זה הבדל שמיים וארץ, זה חסד עצום שאין לתאר עם אדם שעובר את הפרוסדור ונכנס לטרקלין כשהוא עושה את זה מתוך תשובה. אבל מצד שני כתוב בגמרא שאם יש אבל אנשים שאם אתה תעשה להם את זה ותתחיל לדבר איתם על הסוף ותגיד איתם וידוי, זה עלול לטריף את דעתו וזה עלול לקרב את קיצו, זה עלול לגרום לו כזה מין פחד וחרדה. ולא כל אחד מגיב אחרת לכך שעושים איתו וידוי, לא כל אחד מגיב אותו דבר, ולפעמים יש ספק איך הוא יגיב. מצד אחד אני רוצה לעשות לו את החסד הכי גדול בעולם, היו מקרים של דיבוקים שבאו שוב ואמרו בזמן החפץ חיים, למה זה קרה לך? למה מלאכי חבלה נמצאים מחוץ לגוף של הנערה הזו ורוצים לתפוס אותך, ולכן הוא מוצא מפלט בתוך גוף של אדם חי, ואז אותו דיבוק מדבר ואומר ששם יש לו שקט מכל ההלקאות של אותם מלאכי חבלה, ושואלים אותו למה? למה זה קרה לך? אומר, לא הספקתי לעשות תשובה לפני שהוא נפל בתאונה, או לפני שקרה לו מה שקרה לו. אם היה עושה תשובה, הכל היה נראה אחרת לגמרי. אז כשאנחנו התלבטנו בעניין, אז החלטנו לומר לאבא באוזן את הוורט הזה של הבאר, משה, אם חבול תחבול סלמת ריח, עד בו השמש תשיבנו לו, כי היא סמלתו לאורו, היא כסותו לבדה במי שכב. וכשאנחנו אומרים את זה, אנחנו רואים שהמדדים קופצים. הוא כבר היה בלי יכולת פיזית, פיזיולוגית, להביע את עצמו ולדבר, אבל היה ניתן בצורה חד משמעית, שאיננה משתמעת לשני פנים, לראות שהוא ממש שומע הכל. ממש שומע, הכל אומרים לו באוזן, וחוזרים, אם חובל תחבול סלמס רייך, עד בוי השמש תשיבני לו. ממש חוזרים על כל המילים ממש של הבאר מוישה ובעל פה, ומוסיפים ומדגישים, כי כסותו לבדה, במי ישכב, פה הפן הוידועי שיש בוורט הזה, במי ישכב, איך הוא ילך למות בלי שהוא יעשה תשובה, בלי שהוא יעשה וידוי, תשובה כוללת ארבעה חלקים, חרטה על העבר, קבלה טובה לעתיד, עזיבת החטא ווידוי, מודה ועוזב ירוחם. אז במילים האלה, במי ישכב, והיה כי יצק אליי ושמעתי כי חנון, אני ממש היו רעדות רפלקסיביות, אינסטינקטיביות ממש, והמדדים קפצו, ואז הגיעה שעת הסיום, ועלה, כמו שכתוב, אדם רואה פני שכינה ברגע האחרון, מי שזוכה רואה פתאום פנים טהורות, פנים ממש מאירות, והגוף בהמשך שב אל האפר אשר לוקח משם, והגוף והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. עד כאן וורט שפשוט קשור לפרשת השבוע, פרשת משפטים, שקלים, שבת ראש חודש, שבא עלינו לטובה, לחיים ולשלום, ולטובת נשמתו של אבא זצל. עכשיו הייתי רוצה להגיד מספר דברים שקשורים לנושא הזה של גלגול, הואיל וזה חשוב ביותר, ונותן הרבה מוטיבציה להשיב חובות שנראים עבודים, להשיב כל מיני דברים שנראה שלא מוצאים את האדם שחייבים לו, או לא להתווכח עם נהגי מוניות, או עם בעלי מלאכה, או עם כל מיני נותני שירותים למיניהם, משום שמי שיש לו קצת שכל, מבין שעדיף לו לשלם מאשר להישאר חייב, ובאיזשהו שלב, גם לאחר אריכות ימים, לעזוב את העולם הזה עם חובות, משום שאפילו על פרוטה אחת הוא עלול לשלם ביוקר. וזה מוזכר בפסוק הראשון בפרשה. הפסוק הראשון בפרשה הוא פסוק שאומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אני רוצה באמת להזכיר כבר, יש מקומות שאם אדם יודע שהוא חייב כסף והוא לא יודע למי, ברוך השם, יש היום דבר אדיר, זה התחיל בארגון שנקרא והישיב, אבל יש היום ארגון נקי כפיים, יוצא מן הכלל, ממש שאפשר ליצור איתו קשר, ובצורה חכמה לגרום לכך שכל החובות מוחזרים ללא שום בעיה. אני רוצה לומר את המספר טלפון, ושם אפשר לסדר, אתה נותן תרומה של 100 שקל, 200 שקל, כמה שאתה חושב שאתה חייב לאנשים שכבר מתו, או שאתה לא יודע, לא זוכר. יש הרבה בעלי תשובה. אני רואה בישיבות לבעלי תשובה, כל מיני גמחים קטנים, פעילויות של חסד, וכתוב, אני עושה את זה כדי לחפר על גנבויות שגנבתי כשהייתי, לפני שהכרתי את התורה, וכל הזמן היו לוקחים חפצים אחד מהשני, מה שנקרא היום בז'רגון הכללי, השלמת ציוד, לוקחים, לא יודעים מה זה המושג, כאילו רק לגנוב 7 מיליון שקל זה פלילי, אבל לגנוב שקל, או לעשות טלפון על חשבון בעל הבית, זה כלום. והבורא אומר, אצלי אין הבדל בין לגנוב שקל לבין לגנוב 7 מיליון שקלים. והוא גילה את זה כשהוא חזר בתשובה. עכשיו, לכו יחפש עד גיל 40, הוא היה חילוני והיה לוקח מפה ומשם כל מיני שקלים בודדים, ועושה פה חניות ולקיחה של אביזרים ממקום העבודה, ולך תחפש את כל הבעלים. אז יש איזו שיטה, מתקשרים למספר הזה, אני אומר את המספר, ושם יש דבר, אני אולי אסביר את זה במילה, 077-22-99-448. אני חוזר, 077-22-99-448. זה נקרא ארגון בשם נקי כפיים. הרעיון הוא פשוט, לא זוכרים למי חייבים. נגיד שמישהו חייב לרובי 200 שקל, הוא לא מכיר, לא זוכר אותו, לא יודע איפה הוא נמצא, הוא חייב לו, זה לא יעזור, הוא יחזור בגלגולים שוב ושוב עד שיחזיר לו את זה. למה לחזור בגלל זה? אז מה עושים? מתלפנים לנקי כפיים ואומרים להם, תשמעו, אני חייב בסך הכל, כולל נגיד 500 שקל, 1,000 שקל, אני תורם לכם 1,000 שקל, ואני תורם לכם 1,000 שקל, ואם כ-1,000 שקל אלה תיתנו צדקה, תממנו מקולת לבני תורה, שילמדו תורה בשקט, שזו הצדקה הכי חשובה מכל הצדקות שיש לחולים ולכולי. להחזיק אברך, זו הצדקה מספר אחד, אומר אהבת חסד, תשלמו לו את המקולת, את הטיפול שיניים, כל מה שהוא צריך כדי שיוכל ללמוד תורה מתוך צלילות. ויעשו צדקה עם זה. והיה, אם המלווה יבוא ואני אגלה אותו, אתם תעבירו לו את הכסף. ובמידה שלא נגלה אותו, בשום שלב אתם את הצדקה שנתתם נותנים לטובתו ולזכותו של אותו מלווה. וזה ודאי זכין לאדם שלא בפניו, זה טובתו של המלווה, מה עדיף לו? שהוא לא יקבל כלום? לפחות עדיף לו שאם הוא לא יאתר אותו פיזית, אז לפחות יהיה לו מצווה של צדקה, של החזקת תלמיד חכם. בכל מצב, בכל מצב תמיד זה יהווה בשבילו זכות. אז בארגון הזה נקי כפיים, יש להם אוצר של כספים, והם עושים את הצדקות האלה בסכומים, רושמים בדיוק פלוני חייב למישהו, אם נגלה אותו, נעביר לו. בינתיים נותנים את זה לצדקה עבור זכותו. ובזה, בעצם זה שחייב, שילם. הוא שילם בזה שהוא נתן למישהו בפקודתו, לזכותו צדקה. והמצווה מתייחסת למלווה, לזה שמגיע לו הכסף. זה דבר שעבר את כל פסיקות הרבנים, וזה עובד. אני רוצה להזכיר שידוע, כשהחפץ חיים פעם פרצו לו הביתה, או שמישהו לקח ממנו איזה דבר, אורח כנראה לא הגון, ישב אצלו, וניצל את העובדה שהוא זקן, או לא שם לב, הוציא לו מאיזשהו מקום כוס, גביע, או איזשהו דבר ערך. והחפץ חיים יצא גם כן אחריו מהבית, כמובן הגנב ברח. הגנב חשב שהחפץ חיים רודף אחריו כדי לתפוס אותו. אמר לו החפץ חיים, אני לא רוצה את זה בכלל, אני בא להודיע לך שאני מוכה לך בלב שלם. אני לא רוצה לחזור בגלגול לכאן עוד פעם כדי שאני אקבל ממך את הגניבה הזו. אתה מספיק לי פעם אחת להיות בעולם הזה ולהתאמץ פה. כלומר, כתוב את זה, המקור הוא בדברי הגאון מבילנה בפירושו לספר משלי, שכשיש גניבה או לקחת ממון, לא משנה, לא, גניבה זה לאו דווקא, יש פה טעות טרמינולוגית קשה. לגנוב זה לא לפרוץ לאיזה מקום. פשוט אדם מגיע לעבודה במקום ב9:15. והוא מקבל מזכורת על הרבע שעה שהוא לא היה. אם הבעל הבית לא מוכל לו בלב שלם, לא מוכל לו, אז זה לא מחול, אז הוא גנב לו רבע שעה. כמה הוא מקבל על רבע שעה? נגיד שהוא מקבל לשעה 100 שקל, אז על רבע שעה 25 שקל. והוא מקבל על רבע שעה, הוא מקבל על שעה 4 שקל, אז על רבע שעה הוא מקבל שקל, שקל זה יותר מפרוטה, זה יכול להיות סיבה שהוא פשוט יחזור לעולם הזה לשלם את זה, והנגזל גם יחזור. לא שווה לשניהם, ולא מדברים על האיסור עצמו, שזה איסור גזל מוחלט. אין הבדל על פי התורה הקדושה, בין אם הוא מבצע פריצה דרך המרזב או דרך הגגות, או שהוא פשוט מפלח מה שנקרא בלשונם, הוא משלים ציוד מהצבא או מאיזשהו מקום, ולוקח איזשהו אביזר, איזשהו עט מהמשרד. אדוני, יש גדרי ממון. מה שלא שלך, לא שלך. אז החפץ חיים רדף אחרי אותו גנב לא כדי לגבות את הגביע, אלא להודיע לו שהוא מוכל לו על כך בלב שלם, למחול אפשר. אני רוצה לספר פה שהיה יהודי חסיד בלז בירושלים בשם הרב קטריאל בלומנפלד, השם ינקום דמו. הוא נפגע בפיגוע בירושלים בקו 12 שחיבר בין שער שכם לבית וגן. זה אירוע שהיה לפני כ-40 שנה פלוס. הוא עלה על אוטובוס ולצערנו הרב האוטובוס הזה התפוצץ וקרה מה שקרה, ועלה על קידוש השם, נרצח רק בגין אותו יהודי. זה סיפור שהרעיש את הארץ באותו זמן, זה בערך היה בשנת 78 למניינם, משהו כזה, תפשין למתחת בירושלים. היהודי הזה הגיע בחלום אל ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, שהוא אגב אחיו של מי שנפטר שבוע שעבר, רב משולם דוד הלוי סולובייצ'יק, שניהם היו בניו של הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, הרב מבריסק. רק רבי יושבר הוא היה גדול, והוא נפטר כבר לפני למעלה מ-30 שנה, ומי שהעריך ימים מכולם היה רב משולם דוד הלוי, שנפטר קרוב לגיל 100 שנה בשנתו המאה. אותו קטריאל בלומנפלד היה כנראה שכנו, חסיד בלז, שכנו של הרב רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, הגיע בחלום, והגיע, אמר לראש ישיבת בריסק בחלום, תשמע, נשארתי חייב 12 אגורות בדירה הקודמת שלי, גרתי באזור קטמון, ושם נשארתי חייב במקולת 12 אגורות. זה מפריע לי למעלה. זה חוסם את דרכי להגיע למקומי האמיתי. נכון, אני נידונתי כמי שמת על קידוש השם מועיל, ומתתי ונהרגתי רק בגין היותי יהודי. ומי שנהרג רק בגין היותו יהודי, הוא נקי מכל שאר העניינים, וזה עצמו דרגה אדירה. אבל כסף זה כסף. ולא נותנים לי למעלה להגיע למקומי הגבוה בגן עדן, משום שאני נשארתי חייב במקולת 12 אגורות, אבל בגלל מעלתי וזכותי, קיבלתי רשות לבוא אליך בחלום. עשה טובה, הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, תסדר את העניין. הראש ישיבת בריסק, רבי יושבר הלוי סולובייצ'יק, לקח את זה לתשומת לב, מיד בבוקרו של יום, הלך לקטמון, הוא ידע שזו הייתה הדירה הקודמת, הוא הבין שזה חלום אמיתי, ונכנס למקולת, כמובן לתדמת כולם, מה מחפש פה ראש ישיבת בריסק במקולת, אז עוד הרבה פחות היה ידוע, ומצוי הנושא של מרכזי שיווק גדולים, היו מקולות בצפיפות רבה יותר. והוא שואל את החנווני, תגיד לי, אתה זוכר שהיה פה יהודי בשם קטריאל בלומנפלד, שהיה גר פה והיה קונה אצלך במקולת? הוא אומר, כן. הוא היה רושם? כן, היה רושם. לפעמים כבר מזמן הוא כבר עבר לגאולה, אבל כן, הוא היה גר קודם בקטמון, ואז היו רושמים, מי שזוכר את החנוונים של פעם, באיזה ספר אב קרס מלא כתמים של זיתים ושמנים, אבל היה רושם שם. אומר, אבל הוא סגר איתי את החשבון, הוא סגר, והוא כבר עבר. אמר רבי יושבר הלוי סולובייצ'יק למקולת, ניק לחנווני, תשמע, תבדוק עוד פעם. נכון, הוא נהרג, אתה צודק, הוא נהרג לפני כמה ימים. תבדוק את החשבון שלו, זה חשוב לדעת. הוא עשה כמצוות הרב סולובייצ'יק, ואמר הרב, אני אצור איתך קשר עוד שבוע, אני אעבור על כל החשבונות, על כל החישובים. ואכן, לאחר שבוע ימים, נוצר קשר, ואכן ואני מתקשר לרבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, קטריאל בלומנפלד נשאר חייב 12 אגורות, לא שקלים. טעיתי בחשבונות שמה, זה לא היה אשמתו, אולי גם זה סיבה שנתנו לו לבוא בחלום. טעיתי בחשבון, ובאמת מגיע להיות 12 אגורות, והוא לא אמר שהוא מוכל. למחול זה מלשון מחול, מעגל, צריך להחזיר את הגלגל אחורה, הוא לא אמר שהוא מוכל. הלך הרב סולובייצ'יק, הוציא מכיסו וזיקה לזכותו 12 אגורות, שילם. ובזה הוא סגר את החוב, לאחר מכן הוא הופיע שוב בחלום. תודה רבה לך רבי, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. אלה סדרי גלגולי, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. באיזה הקשר אומר את זה הזוהר? מה הקשר בין גלגולי נשמות לבין פרשת משפטים וכל דיני הממונות? הקשר הוא משום שלפעמים אתה רואה דיון בדיני ממונות בבית דין, ואתה ממש מרגיש בעליל שהדין הוא לא צודק. רובן חויב לשלם 1,000 שקל או 100,000 שקל, ואתה יודע שזה די שקר, אתה יודע שאין תשתית ראייתית תקינה, אתה יודע שהכל תיק שנתפר כנגדו, אתה ממש ברור לך כשמש, ואתה מתקומם, איפה המשפט צדק פה? אומר לך הבורא, דע לך, דע לך, יש עולם גלגולים, ייתכן שבאמת בדין הזה פה זה לא צודק, וחייבו אותו סתם על סמך סיטואציות וראיות שאינם אמיתיות 100,000 שקל, אבל בגלגול הקודם הוא היה חייב לאותו אדם 100,000 שקל, ושניהם חזרו לפה כדי שהוא ישלם לו את 100,000 שקל האלה, ואז הוא יבוא לתיקונו המלא. אז הוא יבוא לתיקונו. כלומר, הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי פותח את פרשת משפטים במשפט הזה, ואלה המשפטים, זה כביכול רומז קונוטציה של משפטי שמיים גם כן. משפטים שנערכים בבדין של מעלה. לא וזה המשפט אשר עשים לפניך או עשים לפניכם כשולחן ארוך ומוכן לאכול, אלא ואלה המשפטים, יש פה ערבוב, יש פה הרמוניה של שילוב בין עולם הזה לעולם הבא. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש למי שיעבור על מצוותיו. לפעמים אתה תמה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אדוני, לא מדברים רק בקוקר הקטן הזה שאתה מסתכל מתוך קוקר בדלת ורואה את העולם החולף הזה שהוא כחלום יעוף וכאבק פורח. תסתכל במקרו, יש עולמות נצח. לפעמים משלמים לרשע ועושים אותו בריא כשור ומאריך ימים עד 100 ו-110 שנים, והוא מצליח והוא רשע גמור, משום שהבורא משלם לסונה ולפניו כדי להבידו מן העולם הבא. ולפעמים צדיק אמיתי רע לו פה, משום שנותנים לו פה כסף קטן לעומת עולם הנצח שצפוי לו. מה שפה הוא סובל זה כסף קטן, זה כלום. למה? משום שאצלו זה מה שהוא מעריך, עולם נצח, שם משלמים לו, הוא מבין את המטבעות האלה. אבל הרשע לא ניתן לשלם במטבע של נצח, הוא מעולם לא הכין את הכלים לספוג נצח. הואיל והוא חי בצלחות, הוא חי בדולרים, הוא חי בנדלנים, אז משלמים לו לפי עולם המושגים שלו. הוא משלם לסונה ולפניו להעבידו. תראה בגדול, נכון, המשפט הספציפי הזה נראה לך לא צודק. יש חשבונות כלליים, היקפיים, כלל מקרו, שהם עושים את המשפט האלוקי הצודק המלא. אני חושב שמפורסם מאוד הסיפור של רבי שלום שבדרון, שהביא הסופר המהולל, רבי ישראל שפיגל ז"ל, שאל אביך ויגדך על מה שסיפר רב חיים מוולוז'ין. היום יש לנו חיבור ישיר לרב חיים מוולוז'ין דרך הרב סולובייצ'י, כן, הוא היה ממש נין ונכד, שהיה לו תלמיד שבר מינה נפטר בגיל צעיר בישיבה, וישבו עליו שבעה בישיבה, והתלמיד הזה באמצע השבעה הופיע בהקיץ לפני רב חיים מוולוז'ין. בהקיץ, בזמן שהוא עשה איזשהו סיור בבית דירות שם. ורב חיים היה רגיל לראות נשמות בהקיץ, היה אומר לו, מה רצית? אמר לו, נשארתי חייב פה 12 אגורות או 15 אגורות, סכום פעוט לאישה שהייתי מתאכסן אצלה. ושילמתי את זה, אבל השליח ששלחתי את הכסף לא עשה את מלאכתו. ואני הגעתי למעלה, וזה מפריע לי, זה מפריע לי. הרב רב חיים ולוז'ינר אמר לו, בסדר, נסדר את העניין. אשר על כן הוא ביצע את הסידור, העביר לאישה, אמר לה, תגידי לי, הבחור הזה שהיה אצלך לקח ממך פעם סכום כזה? כן. הוא שלח את זה? לא. התברר שאכן שהבחור המנוח שלח, אבל הוא לא ביצע, השליח לא ביצע את שליחותו. שוב, הוא ביצע את השליחות, בא ואמר לו, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. אנחנו חייבים להתייחס גם להיבט הזה. אנחנו צריכים לשמור על ממון חבר, בגלל שיש בתורה איסור לא תגזול, וזה הכי, 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 הכי חשוב. אבל לפעמים מזדרזים יותר, ונכנסים לנקי כפיים, כמו שאמרתי את הטלפון מקודם, משום שיודעים שזה ממש מעכב המון שפע. ממון כשר הוא כלי לחינוך ילדים תקין, הוא כלי לקבלת התפילות, הוא כלי לחיות חיים ברמה. נזכה בעזרת השם לזכות לחיים ארוכים, חיים של שמחה, שהבורא יהפוך את הגלגל בחודש שנהפך לנו מאבל ליום טוב, מצרה לרווחה, והחודש אשר נהפך להם לשמחה וססון, ונראה כבר את הגילוי של אור השם בעולם בצורה שלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
כל חי תמיד איתי.